אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, מה נשמע? בסדר. מה נשמע? מה יהיה?
מה יהיה? תראה, אנחנו, דוד, אנחנו במלחמה.
לאן הגענו?
תראה, בשמחת תורה בשמיני עצרת, אנחנו מתחילים להגיד בתפילה, משיב הרוח ומוריד הגשם. ואנחנו במלחמה קשה מאוד, מול אויב החזר מאוד, אבל יש פה גם משיב הרוח. משיב הרוח לעם ישראל. עם ישראל מתגלה בעוצמתו ובתפארתו. אנחנו רואים את הלוחמים, אנחנו רואים את החיילים, אנחנו רואים את המשפחות, אנחנו רואים, אני הולך, תשמע, לא קל ללכת מהלוויה להלוויה, מניחום לניחום, וגם לחזק את המפונים, אבל יש בעם ישראל רוח אדירה, והרוח הזאת תנצח את האויב הזה, תנצח, אנחנו ננצח את הרשע הזה שתקף אותנו, אין לי כל ספק בכלל.
אין ספק שננצח, כי פשוט אין לנו ברירה.
נכון.
אבל תגיד, אתה מרוצה מה ההתנהלות של הממשלה הזאת?
אני...
שהיא קצת משונה, אתה יודע, עם ראשים שאחד, ראש אחד הולך נגד הראש השני, ובתוך הממשלה עצמה יש הרבה מאוד חילוקי דעות.
יש חילוקי דעות, ולכן צריך לשים, צריך להתמקד במשותף. כלומר, בסופו של דבר הממשלה הזאת, נכנסו פה גורמים שהיו באופוזיציה, בני גנץ ומפלגתו, לתוך הממשלה, מסיבה מאוד פשוטה.
ותקווה חדשה.
כן, אבל המטרה הייתה בסופו של דבר לבוא על אף חילוקי הדעות, לשים אותם בצד, ובמלחמה הזאת מול הרשע האולטימטיבי הזה, מול השטן הנאצי הזה שתקף אותנו, שכולנו, אין לנו חילוקי דעות לגביו, יש לנו אולי חילוקי דעות על הרבה דברים אחרים, אבל חילוקי דעות לגביו כבר אין לנו, ולעם ישראל אין חילוקי דעות אחרי השביעי באוקטובר לגבי טיבו של האויב הזה, בוא נתאחד, ונתחץ להיות המשותף. המשותף זה להכריע את האויב הזה. זה המשותף, סביבו מתאחדים, מנצחים, מכריעים, אחרי זה את הוויכוחים, ננהל, אני מקווה שננהל אותם יותר טוב במה שניהלנו אותם עד השביעי באוקטובר, אבל ננהל אותם בצורה כמו שמנהלים מחלוקות, אחר כך, עכשיו, הכרעה, ניצחון.
תגיד, למה אתם מדרדרים בסקרים?
אני לא בטוח שאנחנו מתדרדרים, אני בטוח, זאת אומרת, יש סקרים מסוימים שבהם אנחנו יורדים, יש תקופה
יש
של דיוק.
יש סקרים שאתם יורדים יותר, יש סקרים שאתם יורדים פחות, אבל בכולם אתם מדרדרים.
אני חושב שצריך פחות לעסוק בסקרים בתקופה של מלחמה, כי הציבור...
לא, אבל זה אומר משהו על הציבור, לא?
זה אומר שכרגע הציבור מבולבל, או...
לא מרוצה?
אני חושב שזה, אני לא יודע, אולי הכל יכול להיות, אבל אני אומר דבר כזה, אני חושב שהציבור כרגע רוצה לראות מיקוד במטרה אחת, בניצחון, ואני חושב שזה מה שצריך גם להעסיק אותנו. אנחנו צריכים להיות עסוקים בדבר אחד, בלהביא ולהכריע את המלחמה לפוליטיקה, יהיה מספיק זמן.
אבל אתה יודע, כולם אומרים את זה, ותראה, גנץ לא מרוצה. נתניהו לא מרוצה. סמוטריץ' לא מרוצה. בן גביר לא מרוצה. זאת אומרת, בתוך הקואליציה שלכם, יש מלחמות פנימיות, ואתם אומרים, אתה יודע מה, העם מאוחד, אני מסכים איתך. הגדולה של העם הזה זה להתאחד בעת צרה. ראינו את זה בכל מלחמות העבר. אבל ברגע שהממשלה משדרת חוסר יציבות, ברוך שזה משפיע גם על החיילים.
אז אני לא חושב שהממשלה משדרת חוסר יציבות, אם יש מישהו לא מרוצה או כן מרוצה, פחות או יותר, זה...
מה, אני שומע מהאימים, אני פרוש, ואם התקציב יעבור כך, אז זה לא מקובל עלינו, ואתה יודע.
אני חושב שלא כל... אני חושב שצריך לתת לדיבורים האלה את הווליום שמתאים להם, ואני חושב ואני מקווה שחבריי, שותפיי, וזה יתנהגו כמו שנהגו עד היום, באחריות, אלה הדברים החשובים, זה העיקר. אם יש מישהו שאנחנו באמת רוצים שהוא יישאר לא מרוצה, ושיהיה לא מרוצה,
זה אויב שלנו.
זה יחיא סינואר. וכשאנחנו מתחילים את הלא מרוצים שלנו, מתחילים לבוא ולהפוך את המלחמות הפנימיות בינינו לעיקר, שזה בטעות לא יקרה, אם זה קורה, איבדנו את הכל. אם הוויכוחים אפשר להתווכח, אפשר לנהל מחלוקות, הכל בסדר, דבר אחד צריך שאת האויב להכריע את החטופים, להשיב, ולהביא שקט למדינת ישראל, גם בדרום, גם בצפון אגב, וגם ביהודה ושומרון.
אריאל, לפניך הייתה פה שרן השכל, ואמרתי לה מה שאני כבר טוען שנים רבות. אתם לא הבנתם, כל הממשלות לאורך שנים לא הבינו, שפה לא מדובר לא על שטחים ולא על כסף. זאת מלחמת דת. ובמלחמת דת לא צריך לתת לא שטחים ולא כסף. צריך אולי לעשות משהו אחר. מה? לא יודע, אני לא פוליטיקאי.
משיב הרוח, משיב הרוח, דוד.
משיב הרוח.
כן.
ולך יש איזושהי תוכנית, קראת לה התוכנית למנהלות. תסביר לי מה זה.
התוכנית בעצם אומרת, בקצרה, מי שירצה כמובן יוכל לקרוא בהרחבה, גם בגיליון השילוח התפרסם, גם באתר מידע וגם במקומות אחרים, פרסמתי את התוכנית בכללותה. אבל אני אומר, יש את הזהות האיסלאמיסטית, הדאישית, החמאסית, האלקאידה, לא משנה כל מה שאתה... זה זהות שלעולם לא תקבל אותנו כאן. זה, הארץ הזאת זה דר אל אסלאם, דר אל אסלאם, ארץ האסלאם, ואנחנו... לא, המקסימום שאנחנו יכולים זה אולי לחיות פה כבני חסות, או לחיות פה עם ראש מופרד מהכתפיים. זה המקום שלנו מבחינת האסלאמיזם הזה. יש זהות אחרת שגם היא לא תקבל אותנו. זה הקולקטיביות הפלסטינית המומצאת. היא לא קיבלה אותנו מעולם, היא לא תקבל אותנו לעולם, כי כל מהותה בנויה על שלילת הציונות, על שלילתנו כאן. מה כן?
הזהות השבטית.
הזהות השבטית החמולתית המשפחתית. אני לא...
אתה לוקח דוגמאות מהאמירויות ומי...
נכון, בדיוק. אני לוקח דוגמאות מהאמירויות ואני לוקח את הדוגמאות מהחיים עצמם. אתה יודע, בחברון כשרבים, או איזשהו סכסוך, יש קונפליקט בין שכנים או בין מישהו למישהו, למי הולכים? לרשות הפלסטינית? בחיים לא. הם הולכים לשכים, לשך ג'אברי, לשך תמימי, לשכים, אם זה משפטים שונים, אז זה משפטים ביחד. הם יושבים ביחד וסוגרים את זה.
נורא מעניין מה שאתה אומר. אז אתה אומר בעצם לחזק את הזהות השבטית. אבל...
הטבעית. הטבעית למקום.
אני מבין מה שאתה אומר. עכשיו, איך תגיע לזהות הזאת של אותם אנשים, והאם הנושא הדתי לא יוביל אותך גם להתגבר על הנושאים השבטיים? כי תראה, אנחנו יודעים שהג'יהאד האסלאמיסטי שנמצא גם במצרים, גם פה וגם במקומות אחרים, לא יקבל אותנו.
נכון.
השאלה היא, האם הזהות השבטית, כפי שאתה אומר, תסכים לקבל אותנו בהתחשב בזה, שיש להם, בוא נגיד, סממן ויותר מסממן, גם זהות דתית?
הזהות הדתית היא חלק מהמרחב שלנו, צריך להבין את זה בעולם
הבא. נו, אז מה יגבר על מה?
דבר אחד, אני לא מבטיח. אני לא מבטיח מזרח תיכון חדש. אני לא מבטיח שלום לדורות. אני לא מבטיח, אנחנו נצטרך לחיות על החרב. אנחנו נצטרך להילחם. אנחנו נצטרך על קיומנו כאן. אנחנו פה לא...
תמיד?
תמיד. בטווח הנראה לעין, כן? אני לא יודע מה יהיה, אין לי תחזיות ל-1500 שנה קדימה. אבל בטווח הנראה לעין... זה הנכונות שלנו צריכה להיות תמיד להילחם עם רוח גדולה, עם ציונות, עם אמונה גדולה. יש לנו אמונה של שרדה 2000 שנה, עם האמונה הזאת הגענו לכאן, אנחנו לא צריכים למצוא, לחשוב ברמה של פתרונות מחר. מה שכן, זהות משפחתית, חמולתית, אנחנו לא צריכים להמציא אותה. היא קיימת. כשהם הולכים, כמו שאמרתי, לפתור בעיות ביניהם, הם הולכים על השכים, שהם מקובלים עליהם כבר, מלכתחילה. כשהם רוצים להתחתן, הם מתחתנים ביניהם, אגב, הם לא מתחתנים אזורים, אזורים, ג'נין, שכם, חברון, כל אחד בנפרד, יריחו, כל אחד בנפרד. אני רוצה להעצים את מה שכבר קיים אצלם, כי זו זהות מתחרה לזהות האסלאמיסטית. אנחנו נצטרך תמיד להחזיק.
היא מתחרה?
היא מתחרה, כן. כי זה
או
לא
שהיא משתמשת גם בדת כדי לקדם את הזהות השבטית שלה.
לא, הזהות השבטית והאסלאם ככללותו הוא שולל זהות שבטית, הוא שולל גם זהות לאומית. אגב, האסלאם זה אומה אחת גדולה, שמול כל העולם צריך להיות בסוף להיות אסלאמי.
הוא שאמרתי.
כן, אבל השבטים הם זו זהות שקיימת והיא איתנה מאוד למרות האסלאם. כלומר, מצד אחד הם מוסלמים ודתיים, ומצד שני יש את המסורתיות השבטית שמתקיימת שם, הלכה למעשה, אנחנו לא צריכים להמציא אותה. ולכן, מה שאנחנו צריכים, זה בכל מקום ומקום, את העניינים הפרטיים שלהם, העניינים המקומיים שלהם, המנהלות, כמו שאני קוראת את זה, לנהל את החיים המקומיים שלהם, אם זה בעניין של האיסוף הזבל והביוב, אם זה גם מערכת המשפטית שלהם, הפלילית, אחד כלפי השני, שינהלו אותה. ניתן לכם, בבקשה, כלכלה מקומית בבקשה, רווחה מקומית בבקשה. אנחנו אחראים על הביטחון, אנחנו אחראים על מערכת החינוך, לא ייכנס פה אל-קאידה, לא ייכנס פה ג'יהאד איסלאמי, לא ייכנס פה שום דבר כזה, ייכנס, אם ייכנס, אנחנו ניכנס ונגדע אותו בכוח. התחליף לרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, זה מנהלות מקומיות. בעזה זה סיפור אחר לגמרי, לא לגמרי, כן? בסוף גם שם יכול להיות שנצטרך למנהלות כאלה ואחרות, אבל דבר אחד, אנחנו, אסור לנו לאפשר, אסור לנו לאפשר, לא לאסלאמיזם ולא לקולקטיביות פלסטינית. קולקטיביות פלסטינית זה דבר מומצא, זה דבר שבסוף יפנה, הוא מחנך מגיל אפס לשנאה ולדלגיטימציה של מדינת ישראל.
שמוע, מה שאתה אומר, זה אולי מעניין, אבל השאלה אם זה לא חלומות באספמיה. השאלה היא באמת, תשמע, זה נשמע יותר מדי לא בר ביצוע. אז אולי זה נחמד להגיד את זה ברדיו, אבל השאלה היא אם זה באמת אפשרי. וכמובן השאלה הנשאלת היא, הם רוצים מדינה, ורוב העולם תומך בה. להזכירך, רק לפני שבועיים, באום, הצבעה, להפסיק את הפסקת האש, לא להפסיק את הפסקת האש, 135 מדינות תמכו נגד ישראל. 10 מדינות בלבד היו עם ישראל. זה אומר שהעולם חושב שלהקים פה מדינה נוספת, זה הפתרון, ואתה יודע מה, עזוב את העולם. הידיד הכי גדול של ישראל, ביידן, הוא אומר את זה בראש חוצות. אז איך מצד אחד אתה אומר דבר שמתנגש עם מה שאומר הנשיא האמריקאי, ומצד שני אתה צריך את העזרה האמריקאית?
אני חושב שהעלית פה נקודות מאוד מאוד חשובות, דוד. אני חושב שהמערב הגיע הזמן שהוא, איך אמרת, בר ביצוע, הגיע הזמן שהמערב ישנה את העמדות שלו ויבין מה בר ביצוע ומה לא בר ביצוע. מה לא בר ביצוע כבר הבנו מוועידת פיל, כן? משנת 36-7 עד היום, מה שלא בר ביצוע זה לחלק את הארץ הזאת. זה לא בר ביצוע. זה נכשל בוועדת פיל, זה נכשל בכפתת בנובמבר 47, זה נכשל בכל, נכשל באוסלו, נכשל בקמפ דיוויד, נכשל בכל...
הנה מה קרה, אוסלו הייתה אמורה לתת להם מדינה, ודקה אחרי חתימה על ההסכם של אוסלו, פרצו פה מאומות והרגו פה והתפוצצו פה מכוניות ואוטובוסים.
גם השביעי באוקטובר זאת הצעה הזאת של לנסות לחלק את הארץ. אי אפשר לחלק את הארץ הזאת, זה ייגמר במרחץ דמים, קודם כל שלנו, זה מה שמעסיק אותי יותר, אבל בסוף גם שלהם. מרחץ דמים שלא יביא לשום דבר.
זה כבר קרה.
וזה כבר קרה וזה קורה, ואם אנחנו נמשיך ללכת בדרך הזאת, זה מה שצריך לומר לידינו.
מה תגיד לאמריקה? לא תקבלו נשק.
אנחנו צריכים להגיד לאמריקה, שאנחנו מבינים את...
להגיד או להסביר?
להסביר קודם כל, ונסות לשכנע.
קשה קצת להגיד.
אפשר להגיד, חלק מהלהסביר זה להגיד.
לא, אני אומר, אתה רוצה נשק?
אני לא חושב שזו מערכת היחסים שלנו עם אמריקה.
בטח זה שכן, לא שמעת מה שאמר עכשיו אחד הסנאטור הדמוקרטי? אחד הסנאטורים היהודים אמר, אנחנו ניתן לכם נשק בתלות בהסכמה שלכם למדינה פלסטינית. ונטיל עליכם מגבלות, זה מה שהוא אמר. סנאטור שומר אמר את זה.
אני מאוד מכבד כל אחד מידידינו, ובטח ידידתנו הגדולה ביותר. לאף אחד בעולם אין זכות להגיד לנו להתאבד. מדינה פלסטינית משמעותה התאבדות שלנו. לא, לנו זאת לא אופציה. ולכן להתאבד, מאחר ולהתאבד זאת לא אופציה, ומאחר וידידינו בעולם, כנראה שגם נמאס להם, אולי צריך להימאס להם, לשפוך לפה כסף על נשק, ולנסות כל פעם מחדש יתפרץ פה מרחץ דמים, אז כולנו ביחד, אני בא לפתרון ואומר לכולם, בואו נחשוב ביחד, איך אנחנו מתחילים לשנות, לדפוק את הראש בקיר, לא, זה לא פתרון. ולכן, מה שכן, בוא נחשוב אחרת. בוא נראה איך מביאים יציבות לאזור. בוא נראה מה עובד אצל האמירטים, בוא נראה מה עובד בדובאי, בוא נראה מה עובד בסעודיה, בוא נראה מה עובד בקווייט, בוא נראה מה עובד במרוקו, ובוא נראה איך אנחנו את השגרירות הערביים הלגיטימיים, שיתנו גם מקסימום רווחה להם. לא לכולנו, לא רק לנו.
אני מסכים, אבל אם אתה שומע את האמירטים, שבעצם פועלים בצורה אחרת לגמרי, שבטיות, אתה אמרת.
בדיוק.
האמירטים, הסעודים, כל מי שנמצא באזור שלנו, בעצם אומר, לא שבטיות, מדינה. מדינה. כי גם לאמירטים יש מדינה, וגם לסעודיה יש מדינה, ולכל האלה שאתה מדבר עליהם יש מדינה. זאת אומרת, תנו להם מדינה, ואל תכתיב להם את אותו סגנון שאתה רוצה להכתיב להם.
אני לא מכתיב להם שום דבר, אני בעניין...
לא, לא, מבעיה שאתה אומר מדינה, אתה כבר אמרת הכל.
לא, מדינה פלסטינית, קולקטיביות פלסטינית, לא נקבל, כי היא לא קיימת, וכל מהותה, אם היא קיימת גם, אז כל מהותה היא שלילת הקיום שלנו. ואני לא מוכן להתאבד. ואני לא רוצה עוד בערי, ולא רוצה עוד כפר עזה, לא רוצה שהגורל של כפר סבא, והגורל של ראש העין, והגורל של מיליוני יהודים, יהיה כמו הגורל שהיה בבארי ובכפר עזה ובניר עוז, כי זה יהיה הגורל, וזה היה יכול להיות הגורל, לו הייתה קמה מדינה פלסטינית. אנחנו צריכים להבין את זה. 85% מהתושבים ביהודה ושומרון, שחונכו 30 שנה...
תומכים בטבח
נכון. ו... הרשות, הרשות הפלסטינית מחנכת מגיל אפס לשחוט אותנו. עכשיו, אם אנחנו רוצים, אם יש לנו ילדים מיותרים, שאנחנו רוצים לבוא ולסער...
אפילו אל תגיד את המשפט הזה.
כן, אולי יש לזה... אז בוא נעשה ניסיון, נמשיך עם הניסיונות האלה, ונגיד לאמריקאים, טוב, אתם נותנים לנו נשק, או אתם מיימים עלינו... אני אומר...
למה אנחנו לא מצליחים להסביר את זה לעולם?
כן, אני חושב שאנחנו לא הצלחנו להסביר את זה לעצמנו. גם אנחנו בעצמנו שגינו בזה, בתפיסת עולם מערבית, גם אנחנו בעצמנו חשבנו בצורה מערבית שיש לידינו איזשהו עם שרווחה כלכלית ופועלים וכל מיני דברים כאלה יקנו אותו, אבל זה לא יקנה אותו. ואתה לא פותר בעיות יסודיות על ידי זהות פייקית.
טוב, הבנו, בוא נמשיך. תראה, אחד הדברים שדובר בו רבות זה הוויתור של ישראל על ציר ההברחות פילדלפי, שהוא בעצם עובר ברפיח, הוא מחלק את רפיח האזתית עם רפיח המצרית. וזה אחד המקומות הכי בעייתיים, כי משם יבריחו את הנשק.
נכון.
סוללות טילים שחלק עשו גם בעזה, אבל כל האמצעים הללו הוברחו משם. והשאלה אני שאלת היא, אתה לא מצליח אפילו לדבר עם המצרים על האפשרות שישראל ומצרים ישלטו ביחד באותו ציר בעייתי. מה תעשה, תריב עם המצרים? מה עכשיו הפתרון לנושא הזה שהוא יתעורר דקה אחרי המלחמה? אבל הוא צריך עכשיו כבר לתת לו את הכלים לפתרון, לא?
ישראל חייבת לשלוט
בציר פילדלפי, הבנו.
היא חייבת לשלוט.
אני מבין אותך.
השאלה היא...
ומצרים אומרת, לא?
אבל אנחנו חפצי חיים.
אז מה, תריבים גם עם המצרים?
אני לא אריבים עם אף אחד. אני בא ואני אומר
לאינטרסים. אני יושב כאן...
העולם צריך להבין שגם לנו יש אינטרסים.
בוא נעשה פה תאום זהו. תראה, אני מסכים עם מה שאתה אומר. עם חלק גדול מה שאתה אומר, אני מסכים. אבל אתה יודע, אני מעלה לך את האתגרים שישראל עומדת בפניהם, שאתם, לא אני, אתם, הממשלה, הכנסת, צריכים לדון בזה. ואתם דנים בזה, אוקיי. אבל אתם אפילו לא מצליחים להגיע לאיזשהו, אני לא יודע, לאיזושהי התכנסות ביום שאחרי, ומה אתם רוצים?
אז...
מה אנחנו רוצים?
מדינת ישראל לא תוכל להשלים עם המציאות של ציר פתוח בדרום, בלי סוגר דרומי, כמו שראש הממשלה הגדיר את זה, שבו שוב הנשק זורם פנימה, שוב האיום והסכנה לאזרחי ישראל. מדינת עם ישראל הקים מדינה אחרי 2000 שנה כדי לדאוג לעצמו. יש לפעמים ויכוחים עם ידידים כאלה ואחרים בעולם, יש אינטרסים סותרים, אנחנו לא יכולים לוותר על האינטרסים הקיומיים שלנו. אנחנו לא הקמנו...
אני מסכים איתך.
יש גם, אגב, הזכרת קודם 100 ומשהו מדינות, 130 ומשהו מדינות באום,
חלק מהמדינות האלה הן בכלל לא רוצות שאנחנו נתקיים. אני לא בא לי, חלק מהמדינות האלה אני בכלל לא מנהל איתם שיג ושיח על שום דבר. מי שלא רוצה את הקיום שלי, על מה אני אדבר איתו? אז אני בא ומול אלה שיש לנו איתם יחסים כאלה ואחרים, אנחנו נצטרך לבוא ולמצוא את הפתרון, אבל הם יצטרכו גם לכבד אותנו.
צריך כאומה, לשבת.
כאומה חפצת חיים.
צריך אבל לשבת. לשבת על הדברים האלה. יושבים?
אני חושב, תראה, כן יושבים, קודם כל כן, יושבים על דברים מסוימים, על דברים אחר, עם מציאות כזאת שאנחנו צריכים להתכנס סביב מה שחשוב כרגע זה הכרעת חמאס, הכרעה מוחלטת שלו, פירוקו המוחלט, החזרת החטופים, ואם יהיו מחלוקות, אני לא רוצה שהיום המחלוקות של היום שאחרי, אם בני גנץ רוצה מדינה פלסטינית,
עכשיו בית מלחמה.
אם בני גנץ עכשיו רוצה מדינה פלסטינית ורוצה מסע ומתן עם הרשות הפלסטינית, וזו תפיסת העולם שלו, אני מעדיף, אבל אני כן רוצה אותו כחלק משידור האחדות, אז אני מעדיף לשים את המחלוקת הזאת בצד כרגע, ולנהל אותה ביום שאחרי.
תראה, גנץ גם מסתכל על הסקרים, ורואה שהוא עולה בסקרים, ולפחות בתוך המיליה שלו, מדברים על פירוק הממשלה, או יציאתם מהקואליציה. יש לו את כל הסיבות להאמין, שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, לפחות לפי הסקרים. זאת אומרת, מה שאתם כנראה לא עושים בסדר, כי אם אתם, כליכוד, כקואליציה, עוד לפני גנץ, לא מצליחים להעביר את המסר, והציבור חושב שאתם פועלים אולי לא כל כך טוב, בלשון המעטה, כי לקבל 34-5 מנדטים שמקבל גנץ, בסקרים יש לומר, זה לא מעיד על זה שהציבור איתכם.
אני חושב שאנחנו נשים ביום, בסוף יש בחירות, אם היו בחירות, אם היינו חיים לפי סקרים, אז גם מעולם לא היו לנו 60 ומשהו מנדטים, אף פעם לא היה לנו. אני לא חושב שאנחנו צריכים לחיות רק לפי סקרים. אנחנו צריכים...
לא, זה ברור שלא, אבל, אבל צריך לתת את הדעת על זה, לא?
רוב הציבור גם, 92% ממנו מתנגד למדינה פלסטינית.
כן, אתה יודע, זה נורא מעניין מה שאתה אומר.
ורוב הציבור היום מבין מי האויבים
שלנו. כן, אבל מצד אחד אתה אומר את זה, זה נכון, הציבור אומר, רובם לא רוצים מדינה פלסטינית, הבנו מה מחכה לנו.
הרבה מעבר לרוב, כן.
אני מסכים איתך. מצד שני, גנץ מדבר על כן מדינה פלסטינית, אז תסביר לי את הסתירה.
כי אני חושב שרוב הציבור היום...
לא מבין?
לא, זה מה שהוא מבין. הוא לא נותן תשומת את הלב ביישוב הדת, בגלל המלחמה ובגלל זה, הוא לא... חלקים גדולים בציבור, מטבע הדברים, כן? לא באים ודנים בתוך הדברים, בתוך כל יישוב הדת. אני גם יודע שהרבה מאוד אנשים לא עונים לסקרים בתקופה הזאת. יש ציבור גדול...
לא, זה חלק גדול מגויסים, לכן הסקרים מאוד בעתיים.
חלק גדול מגויסים, חלק גדול לא ישנים בלילה, כי בני ביתם מגויסים, והדבר האחרון שמעניין אותם זה סקרים ובחירות ופוליטיקה. הציבור בכללותו רוצה שלא נתעסק עכשיו בפוליטיקה. הציבור בכללותו רוצה שנתעסק עכשיו בהכרעה. ולכן אנחנו צריכים את מקסימום, את המחלוקות ואת הדברים שאחרי, לנהל ביום שאחרי, אחרי שיחיה סינואר, יהיה לא מרוצה עם בכלל, שלא יחיה גם, כן? והוא וחבריו ובני השטן האלה יובסו במלחמה, ויוקום במכה הנחצת שתהדהד. אגב, צריך להבין, קרה פה אירוע היסטורי, והלקח שלו חייב להיות לקח היסטורי משמעותי, ההכרעה חייבת להיות היסטורית ברמות כאלה, שיהדהדו עוד מאות שנים קדימה, מה קרה ומה היה הסוף של אלה שעשו בנו את הטבח הנורא הזה. זה חשוב שזה יקרה. אחר כך נדל את כל המחלוקות, יהיה מספיק זמן.
אתה מכיר את עופר כסיף?
כן.
למה אתה מחייך? זה צריך להיות עצוב, לא לחייך.
זה עצוב, האיש הזה יושב בכנסת ישראל, אדם ש... אתה יודע, אני קראתי לו אוטו-אנטישמי, כי כל כולו, עכשיו הוא הגיש נגדי קובלנה לוועדת האתיקה, אז הגשתי לוועדת האתיקה, הראיתי להם, תשמעו, יש את שלושת ה-dimensions, 3D's, של אמר שנתן שרנסקי, מה זו אנטישמיות? אבל אדם עונה על כל אחת מהם. האדם הוא אנטישמי. מאחר והוא גם יהודי, אז הוא אוטו-אנטישמי. אז אני יכול לקרוא לו אוטו-אנטישמי. והאיש הזה, אני מקווה מאוד, שבקרוב לא יהיה...
אבל הבנתי שהיועצת המשפטית כבר בתוך הסיפור הזה, והיא כנראה תסייע לכם להעיף את הטיפוס הזה, לא?
אני מאוד מקווה. האיש הזה, אנחנו יודעים גם למה הוא יושב בכנסת, בזכות בגץ, כן? הכנסת גם ככה הייתה צריכה, רצתה ועדת הבחירות להוציא את האיש הזה. על סמך התבטאות דבר.
אני רוצה להזכיר לך שאתם,
התבטאות דבר, כן.
אתם העברתם החלטה ברוב די גדול, שאנשים שהם תומכי טרור לא יכולים להיות בכנסת. בגץ הפך את ההחלטה, ואפשר גם לעזמי פשרה להתמודד בזמנו, ומה קרה עם עזמי פשרה הבוגד הזה אנחנו יודעים? הוא ברח מהמדינה כדי לא לעמוד לדין.
נכון, זו אחת הבעיות עם בית המשפט העליון, עם בגץ, שבא ואישר לאנשים האלה. אגב, אנשים אחרים, כמו למשל מיכאל בנארי, אולי במפלגה שלי, ואותו פסלו, על כל מיני אמירות שהוא אמר על, על העזתים, על, על המחבלים, על מה הם הולכים לעשות את תושבי בערי בין השאר, ומה הם הולכים לעשות את תושבי כפר עזה, ובשאר, על זה פסלו אותו, מטעמים גזעניים, ואת אופר כסיף, ואת אחמד טיבי, ואת כל החבורה הזאת, ואם אתה מזכיר את בשארה, וחנין זועבי, הידוע לנו מאמר מרה, וכל מיני אחרים, הם נכנסים חופשי לכנסת, ולכן המציאות הזאת גם היא צריכה להיפסק. אופר כסיף, אני מקווה מאוד שבקרוב לא יהיה חבר כנסת, גם שאר חברי הרשימה שם שיחשבו כמה פעמים איך שהם מתבטאים ולמי הם נאמנים. מי שלא נאמן למדינת ישראל כמדינה יהודית, אין לו מה לחפש בכנסת ישראל. המדינה הזאת קמה כמדינת הלאום של העם היהודי. מי ששולל את זכות הקיום שלה ככזאת, שיחפש לעצמו פרלמנט אחר להיות
פה. במגבלות הצנזורה אני רוצה לשאול אותך משהו. חבר כנסת אלמוג כהן כתב מכתב בתפוצה.
כן.
וגם מתראיין על זה. על אזרח ישראלי שהיה עצור, לא ניכנס לפרטים, חלקם אתה ואני יודעים אותם, לא ניכנס לזה. אתה מכיר את הסיפור הזה אולי קצת יותר ממישהו אחר?
לא באופן, לא לרמות, לא לכל הרזולוציות שלו, מכיר חלקית, אני חושב
בעקבות מה שהוא אמר, הוא זמן לחקירה על משהו, שהיה ב-2013, שאני הבנתי טוב?
זה מעורר בהרבה מאוד תמיהות.
אני לא יודע אם יש קשר, אבל...
אני שמעתי את הפרסום הזה...
הסמיכות לא משונה קצת?
אני אומר לך, דוד, פתאום, בסמיכות כזאת, במהירות כזאת, מעלה בי הרבה מאוד תמיהות.
איזה תמיהות? על מה?
אני לא מבין איך... הסמיכות של האירועים, אני מקווה מאוד שזה רק יד המקרה.
תגיד... אנחנו יודעים שיש כאן בעצם איזושהי סתירה מסוימת. כי מצד אחד אנחנו אומרים, אנחנו חייבים לשחרר את כל החטופים. הם סובלים, הם בסכנת חיים כל יום. ומצד שני, אנחנו אומרים להמשיך את המלחמה בכל הכוח. טוב, היא כבר לא בכל הכוח, אבל כן. עכשיו, העובדה שאנחנו ממשיכים את המלחמה לא מסכנת את אותם חטופים, או לחילופין, האם אנחנו צריכים לקבל את בקשתה של ארצות הברית ומדינות נוספות לעשות הפסקה? ברור, החמאס רוצה הפסקה והתחייבות לא לחזור ללחימה. אנחנו מבינים את זה. איך אתה מסביר את כל הסתירה הזאת, או שבכלל אין סתירה? מה אתה אומר?
אם אנחנו נפסיק את הלחימה, אנחנו לא נראה את החטופים עוד הרבה מאוד שנים. זה מה שאני אומר. אם אנחנו נפסיק את הלחימה, השטן הזה ישתמש בהם, השטן הזה, לא יודע מה, יעלים אותם בכל מיני מקומות, בכל מיני דרכים.
תראה, הוא ממשיך לרצוח בהם, כי אנחנו יודעים לפי הפרסומים של דובר צהל, שבימים האחרונים מתפרסם, שאנשים שנחטפו בחיים, צעירים, פשוט נרצחו. ולפי בדיקות של פתולוג צהלי, וגם אזרחי, מסתבר שהם היו בחיים, והם נרצחו על ידי החמאס, ולא ישראל הרגה אותם בטעות בעקבות הפצצות. זאת אומרת, זה לא המצב. זאת אומרת, הם ממשיכים לרצוח בחטופים שלנו. ואם זה לא פשע מלחמה, אני לא יודע מה זה פשע מלחמה.
בוא נגיד ככה שהחמאס כבר עבר על כל פשע מלחמה שרק אפשר.
אני מסכים איתך
במאחוס. כן, בזה כבר כל דבר אחר כבר לא יפתיע את אף אחד מאיתנו. הדרך היחידה לשחרר את החטופים מול כזה שטן נאצי, זה לא לשבת ולהגיד לשטן הנאצי הזה, שבבקשה תשחררו אותם, הם מאוד מאוד חשובים לנו, ולהתייפח
אומר,
מולם.
אומר,
כי
בכוח...
כשאנחנו מתייפחים מול איחיה סינואר, ומספרים לו כמה שהשבועים והחטופים חשובים לנו, והם כמו בני משפחה של כולנו, מה שהוא יושב ומחכך ידיים בענה, רק מגדיל את המחיר, וימשיך להתעלל בנו, הוא מתעלל בנו.
אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני שואל.
הוא צריך, הדרך היחידה לשחרר אותם,
אבל אנחנו
רק על ידי הפעלת לחץ, ושהם יבינו שהם ישלמו מחיר בחיים שלהם עצמם.
טוב, הם ישלמו את המחיר, אנחנו רק לא יודעים בדיוק מתי. זה שהם ישלמו, הם ישלמו. אני זוכר את רצח מינכן.
רק החרב של הצבא שלהם.
אני זוכר את טבח מינכן, לקח שנים, כולם נמצאים מתחת לאדמה. אבל אתה יודע, כל אותם משפחות, אומללות, מסכנות, אני לא יודע, ליבנו יוצא אליהן, ואני רוצה להבין שוב, הרי בעצם אנחנו שחררנו חלק מהאנשים הללו, מהחטופים, בכך שהפסקנו את האש.
אחרי שהגברנו אותה לכתחילה.
אחרי שהגברנו אותה.
אם לא היינו מגבירים, לא היינו מקבלים כלום.
אני מקבל מה שאתה אומר, אבל עכשיו הורדנו את העצימות של המלחמה, וזה קצת סותר את מה שאתה אומר, שצריך להעלות את העצימות. איך באמת, מה עושים? והאם הפסקת האש הזאת תהיה אם לחודשיים שלושה, אולי חלק כבר יברחו דרך ציר פילדלפי שהזכרנו קודם.
בוודאי, אז אנחנו צריכים קודם כל בזה לכל מיני הפוגות כאלה ואחרות, והפסקות אש כאלה ואחרות, אנחנו צריכים לוודא שהם לא מבריחים אלינו את החטופים החוצה, ולא יצא שכרנו בהפסדנו בכל הסיפור הזה. העצימות של המלחמה נמשכת. זה שהיא לא נמשכת בכל מקום, בכל זמן, זה סיפור אחר, אבל היא נמשכת כל הזמן. הלחץ על ראשי החמאס, על ראשי הזרוע הסטנית הנאצית הזאת, חייב להימשך כל הזמן. כשהחרב תתקרב לצוואר שלהם, אפשר יהיה להשיג עסקאות בצורה טובה יותר, או כאלה שאנחנו נכתיב אותם נהיה פקטור הרבה יותר משמעותי מאשר במציאות שבה הם מכתיבים לנו ומתעללים בנו. המטרה שלהם היא להתעלל בנו. אנחנו לא יכולים לבוא ולשחק לידיים שלהם בעניין הזה.
חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, תודה.
תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.